הגענו לדף קוף ג' עמוד ב' במשנה למטה, מקבל שדה מחברו ובית השלחין או בית האילן. אדם מקבל שדה מחברו, ומדובר על קרקע יבשה, לא מספיק מגשמים, צריך גם להשקות אותה, או בית האילן, שדה שיש בה אילן, שיכול לטון מן הפירות. אם יבש המעיין ונקצץ האילן, אם יבש המעיין, הנחל שובר שם, שהיה משקה מנו את השדה, הוא התייבש, או נקצץ האילן, אינו מלהקל או מניחה חרוח, אוכל לא יכול להפחית לו בגלל זה משור התבועה, שפסקו, שפסק עמו בתחילה, מכיוון שבאותה שעה לא גילה חוכה דעתו, שמוסיף על דמי החכירה, בגלל מעיין או אילן, אז גם יתבש או נקצץ, לא יכול להוריד לו. אבי אמר לו מראש החוכר, חכרו לשדה בית השלחין זו, בעצם מקבלת את ממאה מהנחל שבא וכו', הוא אמר את זה בפירוש מראש, או שדה בית האילן זה, הוא גילה חוכר את השדה שדווקא בגלל המעיין או אילן, אז אם יבש המעיין או נקצץ האילן, מנקל או מנחחרו מהשיעור התבועה שהוא פסק לו, פסק עמו, לא משנה לו אלה כשדה שאין שם מעיין או אילן. אומרת, איך ידע ממה, באיזה מקרה מדובר? אם יבש נהר הרבה מדובר, שבעצם יבש הנהר הגדול שכל בעל השדה משקיע ממנו, המעיין לא מנקל מנחחרו, למה הוא לא מנקל לו? הרי במקרה הזה נהיה למכת מדינה, במכת מדינה הדין הוא שמנקל הוא מחחורו. אלא אמר הפאפה דייבש נער הזוטה, באמת יבש רק נער הקטן, כלומר עמת המים שמוליכה את המים מהנער הגדול לשדה זו, לשדה זו, שימנו משקים אותה. נער הגדול לא התייבש. שיכול בעל השדה לומר לו, דאמר לי, איבאי לך להטויה בדבלה, היית צריך להביא את המים לשדה בדליים. מכיוון שיכול טכני בעצם להשקות השדה בדרך אחרת, החוכר לא יכול לנקות לו מדמי החכירה. אמר הפעם, אני תרתי מתנאית הקמאית, שתי המשניות הראשונות בפרק זו, המשנה הראשונה שלמדנו, שמקום שנהגו לקצור, יקצור וכו', הכל כמנהג המדינה, והמשנה שלנו עכשיו, שאם פירש שמקבל לוקח את השדה מחמת הבעיין או אילן, אז מנקל לו דמי החכירה. מה שכחת לבין בחכרנות ובין בקבלנותה, עוסקו גם במקרה של חכרנות וגם במקרה של קבלנות, כלומר ריסות. אבל מכאן ואילך, במשך הפרק נראה משניות שלא ככה. דהיתה בקבלנותה, דהיתה בחכרנותה. כלומר, אלו שנשנו לעניין קבלנות לא נשנו לעניין חכרנות. ודהיתה בחכרנותה, אלו שנשנו לעניין חכרנות לא נשנו לעניין קבלנות. דהיתה בקבלנותה. למד המשנה אמר לו, חכור לשדה בית השלחים וכולי, והמעילה מלא שמע בעל מאמר לך. כלומר, למה נקל לו מהחכורו? הרי יגיד בעל השדה, סליחה. כשהתרציתי להכיר לך את השדה הזאת, לא אמרתי בית השלחין ובית העניין, אלא בגלל שכך שמה של השדה. כך היא נקראת בפני כולם. אבל לא נקפתי בשמות אלו כדי לעלות את שיעור דמי החכירה, בגלל המעיין או אילן, אני יכול להגיד סתם שמה בעל המאמר לך, אמרתי רק את השם של השדה. מילו טניה אומר לחברו, בית קור אפר, קרגע שאושה לזרוע בו בית קור תבועה, אני מוכר לך, אף על פי שאין בו אלא לתך, למרות שיש בו רק חצי קור, לתך הגיעו, המחר קיים, למה שלא מכר לו, אלא שמה. לא התכוון למכור לו, הוא לא התכוון למכור לו דווקא שדה שיש בו בית קור, אלא שדה ששמע בית קור, והוא דמית לי בית קור, אכן אם קורן איזה בית קור, אז המחר קיים. אותו דבר גם קרמה אני מוכר, אדם אומר לחברו, אני מוכר לך קרם, אף על פי שאין בו גפנים כלל, הגיעו, המחר קיים שלא מחל, לא לשמע, הוא התכוון למכור לו קרקע ששמע קרם, והוא דמית לי קרמה, אם אכן קוראים לשדה הזה קרמה, קרם, וכן פרדס אני מוכר לך, אף על פי שאין בו רימונים, הגיעו, שלא מחל, לא לשמע, רק השם, שם ששמע פרדס, והוא דמית לי פרדסה. על מה אמר לי שמע בעל מה אמרי לך? אחלה מנהים עלי שמע בעל מה אמרי לך? גם פה, הוא רק סך הכל אמר לו, הוא יכול להגיד, אני מרחת את השם. המשמו לא קשה, הד אמר לי מחכיר לחוכר, הד אמר לי חוכר למחכיר תלוי. מה שלמדו בברייתא שיכול בעל השדה לומר שמע בעל מה זה כשאמר המחכיר לחוכר. מחכיר הוא בית השלחין או בית האילן, אבל החוכר לא ביקש ממנו בית השלחין. אבל מה שמענו במשנה שיכול לקול לו דמי החכירה, זה נאמר בפירוש, אמר לי חוכר למחכיר, תחכיר לי שדה בית השלחין וכו'. ביקש את זה. אמר לי מחכיר לחוכר, שמע בעל מה אמר לי. אבל אמר לי חוכר למחכיר, זה כפידה, הוא עושה את זה בכוונה. דווקא מבקש את זה. הוא דווקא הוא רוצה שיהיה לו מעיין להשקות, או אילן שיכול לתלול בפירותיה, כל זמן, במשך כל זמן החכירה. יש חילוק אחר, רבין אמר, אידי ואידי דה אמר לי מחכיר לחוקר, דקה אמר זה. מקרא דקאי בגבה עסקינן. באמת מדובר שתיהם שהמחקיר אמר לחוקר. ולמרות זאת אומרת המשנה שהמחקיר לא יכול לטעון שמה בענו אמרתי לך, מדקה אמר זה. מזה שהוא אמר בית השלחין זה מקרא דקאי בגבה עסקין, מוכח שעמדו המחקיר והחוקר בתוך אותה שדה בשעה שסיכמו על החכירה. שכיוון שכך, אם לא הייתה כוונתו אלא לציין לאיזה שדה מתכוון, בית השלחין, למה להם? למה צריך בית השלחין? הם עומדים בשדה. למה צריך לקרוא לו בשם? דקאי בית השלחין, כי דקאי מאשתה. אלא ודאי הוא אומר לחוכר שיעור דמי החכירה הם עבור שדה בית השלחים, כפי שעומדת כעת, כלומר שימצא במעיין שמנו משקין או אילן שנותן פירות, לכן זה בדייקה, כי הרי מודים שם גם ככה. הגענו למשנה אוספת בקופדל דמוד א' באמצע העמוד. המשנה דן בערי שלא עבד את השדה כרוי, המקבל שדה מחברו בעריסיות והובירה, הוא לא חרש, לא זרת השדה להניחה, בור, השדה בורה, אז שמים אותה כמה ראויה לעשות אם הייתה נבלת כראוי. והריס נותן לו לבעל השדה את חלקו על פי ההערכה הזאת, על פי השומה הזאת, שכך כותב להריס בשטר הריסות אם העביר ולא העביד, אם מניח לשדה בורה ולא העביר אותה כראוי, השלם במיטבה, כפי שראוי לשדה לעשות אם הייתה חרושה וזרועה כראוי. כך נאמר בשטר הריסות, ועומד הגמרא על זה, רבי מאיר היה דורש לשון הדיוט, הוא היה מדייק בלשונות שנהגו ההדיוטות לכתוב בשטרות, ועל פי לשונות יד היה פוסק את הדין. למרות שלא, אף על פי שלא, שכתבו כך שלא על פי תקן חכמים, למרות שההדיוטות עשו זה על דת עצמם, דתניה, רבי מאיר אומר, אם עוביר ולא עביד, אשלם במיטבה, לכן אם אכן עוביר האריס את השדה, ולא עבד כרוי, הוא חייב לקיים את דבריו, אשלם הבעל לקרקע את חלקו, וגם רבי דא היה דורש לשון הדיוט, דתניה, רבי דא אומר, אדם עשיר מביא קורבן עשיר על אשתו, כלומר אישה שחייב להביא קורבן עולה ויורד, חייב בעלה העשיר להביא עבורה קורבן עשיר, ולא יכול לפתור את עצמו בקורבן עני, למרות שהאישה עצמה ענייה. וכן חייב הבעל להביא עבור אשתו כל קורבן וקורבן שהיא חייבת בו, אפילו נתחייבו בו לפני שהתחתנו, למה שכך כותב לבעל בכתובה, אחריות היא לך עליי מקדמת דנה, הרי מקבל על עצמי אחריות על החובות שלך מקדמת דנה, כלומר גם אלו שקדמו לי מהנישואין, הרי מכיוון שהוא כותב את זה וזה לשון הדיוט, מדקדקים לשון הדיוט, דורש לשון הדיוט, אותו דבר הלל זקן היה דורש לשון הדיוט לתניה, אנשי אלכסנדרה היו מקדשים את נשותיהם, ובשעה כניסתן לחופה באים אחרים וחוטפים אותם מהם, ולכאורה יש פה ממזרים, לכן ביקשו חכמים לעשות בניהם ממזרים, אישה זו הייתה כבר מקודשת, מי שבא לשת איש בנו ממזר וכו', אבל כשבא רבנים לפי בדין אמר להם הלל הזקן, הביאו לו כתובת עמכם, פה נראה מה כתוב בכתובה, הביאו לו כתובת עמנו, מצא שכתוב בהן, לכשתיכנסי לחופה ולילינטו תהיה לי לאישה, ולא עשו בניהם ממזרים, לכן לא עשו בניהם ממזרים, הרי קדיש פה תנאי, רק שתיכנסי לחופה אז תהיו לי לאישה, מכיוון שהקידושים היו על מנת כן, שתיכנס לחופה, והרי נחטפו לפני שנכנסו לחופה, נמצא שהקידושי הראשונים בעצם לא חלו מעולם, ובעצם אין פה, הם לא ממזרים. עוד רבי שובן קורחה היה דורש לשון הדיוט לתניה, רבי שובן קורחה אומר, המלווה את חברו לא ימשכננו יותר מחובו, לא ייטול בעצם מהלווה משכון עבור המלווה יותר מהחוב, שכך כותב לו, אם מחזיר המלווה את המשכון ללווה לזמן מרובה, כותב ללווה שטר בלשון הזה, תשלום תדית לך עליי כל קבל דיחי, זכות התשלומים שיש לך עליי, היא כנגד שווי המשכון. אז אם שווה המשכון יותר מהחוב, יגבה המלווה יותר מהמגיע לו. תם כתב לאחי, משמע שאין המלווה יכול לגבות המשכון מיורשי הלווה, אלא משום שכתב לשון זה בשטר. היי לא כתב לאחי, אם לא כתב לו כך, לא קניה, לא היה מלווה כל את המשכון, לעניין זה שיוכל לגבות אותו מהיורשים, אבל קשה. אמר ביוחנן, משכנו והשיב לו את המשכון, ומת שומתו מעל גבי בניו. ואם לקח המלווה משכון מהלווה, ואחרי זה השיב לו המלווה את המשכון, כדי שיוכל לווה להשתמש בו, והלווה מת שומתו מעל גבי בניו, רשאי מלווה לגבות את המשכון מהיורשים, כדי לפרוע את החוב שלו, הרי שבעצם המלווה יכול לגבות את החוב, גם בלי שטר, גם ללא השטר, מוכח, שזה לא הטעם לכתיבת השטר. אלא אומרת, אני כתיבה לגרעון. מה שנכתב בשטר, שמתחייב הלווה לפרוע על מלווה, כנגד כל ערך המשכון, הוא עניין הגרעון. אם פחתו, פחתו תומיו של המשכון, כלומר זה כבר לא שווה, בגלל שימוש בלדי על מלווה, חייב הלווה לפרוע, על ידי הלווה, הלווה ישתמש בזה, חייב הלווה לפרוע משאר נכסיו את ההפרש שבין שוויו של המשכון עכשיו, אחרי שירד בערכו, לבין שוויו של המשכון בעת כתיבת השטר שהיה שווה כנגד החוב. אם זה לא היה כתוב ככה בלשון השטר, אז האחריות הפחת היה למלווה, והיה מפסיד את ההפרש שביניהם. ועוד רבי יוסי גם היה דורש לשון הדיוט דתניא, רבי יוסי אומר, מקום שנהגו לעשות כתובתה מלווה, גובה מלווה. כלומר, מקום שנהגו לעשות על הדוניה שבכתובה מלווה, כלומר, אם נהגו באותו מקום שהבעל כותב בכתובה, שמקבל על עצמו אחריות להשיב לאישה את כל סכום הדוניה שהוא רשם בכתובה, אם יגרש אותה יומות, כדרך שכותב הלווה בשטר חוב שמקבל אחריות על כל החוב, אז גם החתן גובה מחמי בשעת הנישואין את כל שוויה של הדוניה שנרשם בכתובה, כאילו היא מלווה. כאילו הוא הלווה מחמיו את הכסף, מכיוון שגובים מהבעל את הכל, כפי שהתחייב בכתובה, מוכח שגם האבא התכוון לתת לו את כל הסכום על הדוניה, שלאו התחייב, אבל במקום שנהגו לכפול, אז גובה מחץ, במקום שנהגו לכפול לחתן דמי הדוניה, כלומר, כותבים לכבוד הקלה את שוויה של הדוניה כפליים, מה שהיא באמת שווה הדוניה, אז כיוצא מבעלה לא גובה אלא מחץ, גובה רק חצי, גובה החתן מחץ מהסכום על הדוניה, מכיוון שלא גובים מהבעל אלא מחצי מהסכום על הדוניה, שהתחייב להשיב לה אז גם האב לא התכוון לתת לו אלא מחצית מהסכום לדוניה שעליו התחייב. ונהר בלה יש מקום, בלי נהר בלה היו גובים מאבי הקלה רק שליש. שליש מאבי, גבי טילטה. שליש מהסכום הרשום בכתובה. כמקומה היינו נוהגים לכתוב בכתובה פי שלוש, פי שלוש משוויה של הנדוניה שהכניסה לו בפועל. מרימה מאגבי נמי שבחה, מרימה היה גובה מאבי הקלה את כל מה שכתוב בכתובה, למרות שנהגו במקומו לכפול את הסכום הנדוניה שבכתובה, מה נבין על ממה עתניה לכפול גובה מחצה, לא קשיה, הדקאי מיני, הדקני מיני, הדלוקאי מיני, תלוי. מה שאני גובה את הכל זה מקרה שקנה בעל תנדוניה מחמי בקניין סודר, כך הוא קונה את כל הסכום הרשום, לכן יכול הבעל לגבות את הכל. ברגע שאומרים רק חצי, זה דלוקאי, לא היה פה קניין. ורבינה משבח וקטי לבר, רבינה כפל את הסכום הנדוניה שכתב עבור ביתו, אמרו למשפחת החתן רבינה, ניקנה מיני דמר, נעשה קניין לקנות הנדוניה מכבודו. אמר לו, אם יקנה לא מכפל, כן אם נעשה קניין לא נוכל לכפול את סכום הנדוניה. ואם מכפל, אם מכפול, אז כבר לא עושים קניין, לא מקניה. הגמרא מביאה ספק בזה, ההוא גברא דאמר לו, מעשה בדם אחד שאמר לי יורשה בשעת מותו, הבו לה 400 זוזי לברתי בכתובתה, תנו לביתי 400 זוז מנכסי בכתובתה. עכשיו לא היה להם ברור בדיוק מה הכוונה. שלח רב אחא ברי דרב אביה לקמד רב אשי, האם כוונת האב הייתה אכן לכתוב, אתה נתן לביתו 400 זוז, דינון תם למאה, שהם 800 זוז, כלומר אם התכוון האב בעצם שייתנו לה 400 זוז בפועל, לכן יש לרשום בכתובה 800, כמו שאמרנו כופלים, או הכוונה שכתוב 400 בעצם דינו 200, שבאמת ההתחייבו אותה רק לתת נדוניה של 200. כותבים 400, באמת זה 200. אמר ואשי חזילן, היא אמר, הבו לה, כלומר תנו לה בכתובתה, הכוונה שתנו לה 400 זוז, זה דינו נתם למאה, שמכתבים, אם הוא אמר תנו, אז הכוונה הוא רוצה לתת בפועל 400, ולכתוב 800. היא אמר, כתובו לה, תכתובו בכתובה 400 זוזי, אז זה ברור שהוא רוצה להביא בפועל רק 200. דינו מתן. והיא כדאמרי שאומרים לשון אחרת, אמרה ואשי חזיין, היא אמר האב לכתובתה 400 זוז, אז אינו תאמני זוז, אז נכתבים בכתובה 800 זוז, כי הרי זה כאילו אמר ש400 זוז יהיו לגביית כתובתה. היא אמר בכתובתה, הכוונה שיכתבו 400 זוז, זה דינו 200, שבאמת רק 200. אבל באמת גמרא לגבי החילוק של רבה, שזה לא נכון, לא שנה דמר לכתובתה, לא שנה דמר בכתובתה, 400 זוז זה דינו 200, עד אמרנו הבלו סתמה, כלומר בין כך ובין כך יש לומר שכוונתו הייתה שכתבו בכתובה 400 זוזי, שבעצם רק נדוניה של 200, לא נותנים על נדוניה של 400 זוז, עד אמר הבלו סתמה, עד שאומר תנו לה סתם, כמו שאמרנו, ולא יזכיר את הכתובה כלל. אם הוא אמר תנו לה, בלי יזכיר את הכתובה כלל, אז אפשר להגיד שזה 400 ו-800. הגמר חוזר עניין הריסות, ההוא גב ודקבל ארה מחברים, אדם אחד קיבל שדה מחברו בהריסות, אמר, אם הוא הובן עלה, יביא לך אלפה זוזי. אם השיט השדה ברור, כלומר לא עבוד, לא עזרה וכולי, ניתן לך אלף זוז. עובר אותי לבסוף הוא, השאיר האריס שליש ממנו בור, עבר את השאר. אז אמר נהר דה, תינא הודי יאיב להתליט מהאוטלת, ותליטה. ותינא לכאורה, הדין שתיתן האריס לבעל שדה, 333 זוז ושליש, כלומר שליש מהסכום שהתחייב, אם יעביר את כל השדה. רב אמר לו, ההבטחה שהוא אמר, תן אלף זוז, זה אסמכתא היא. זה הבטחה של גוזמה. הוא לא הבטיח רק כדי ש יסמוך עליו חברו שאכן יעבוד את השדה קרוב, והסמכת לא קנה, הסמכת לא קונה. מעולם לא התכוון באמת לקיים את ההבטחה, מכיוון שבטוח שאכן יעבוד את כל השדה. ולרב, מה ישנה מעד את נעני מעוביר ולא אביד אשלה במת, אבל כמו שאמרנו, אלא כמו אם אשיר את השדה בור, לא יבול אותה, אז השם כפי שאתה השדה גרויה לעשות. פה הוא חייב לקיים את ההבטחה. אלא האטם לא כגז, אם הוא לא הגזים מעריס להתחייב יותר מה שאכן יפסיד בעל השדה. אלא אדרבה, כפי במת טווה. האחר, כמו שכמה מילתא היתתא, מכיוון שהתחייב לשם יותר מה שאכן יפסיד בעל השדה, אלף זוז, גוזמה באלמודו גזים, לכן ברור שזה גוזמה, הוא סתם מגזים. עוד מקרה, ההוא גבר דקבל ארד לשום שמי, כלומר, עשה בדם אחד שקיבל שדה בהריסות, אמנת לזרוע שום שמין, שום סמין, שהם יקרים יותר מחיטים, וגם הם מחלישים את הקרקע, מכחישים את הקרקע יותר מחיטים. במקום זו הלך האריס, זרע חיטי חיטים, ועבדה חיטי כשום שמי. כלומר, השדה עשתה בפועל חיטים כמו שום סמין. כלומר, באותה שנה הצליחו החיטים, והחיטים התייקרו וכו', כך שהחיטים שצמחו היו שוות כמו הסומסמין, אז לא רק שלא יפסיד השדה מזרעת החיטים, אלא הרוויח מה שלא נחלש, לא הכחיש השדה, השדה לא הכחישה, לא נחלשה השדה. הסבר רב כאן עליהם, המנה כלי ככה שדהרה, בעל השדה מנקה מחלקו בחיטים, מה שהרוויח מזה שלא נחלש כוחה של הקרקע מזרעת הסומסמין. הוא לא נותן חלק בחיטים כשיעור שהיה נוטה בסומסמין, כי לא התקלקלה, לא הוכחשה הקרקעו. אבל אמר לרבה של רב כאן, אמרי אינצ'ק, ככה שערב לא יקחו שמרה, עדיף שיזרע אותו, עדיף שהיה שיזרע סומסומים ותחלש הקרקע, ולא יחלש בעל השדה. כלומר, הוא צריך עדיין להתפרנס, לכן ברור שהוא מעדיף לא לגרוע מהחיטים. ההוא גברא דקבל לסומסומי וזר חיטי, מעשה מדם אחד שקיבל בשדה מחברו בהריסון, על לזרוע סומסומים, במקום זה הלך וזרע חיטים. באותה שנה התייקו החיטים בשוק והצליחה עד העבדו חיטי תפי מסומסי, עשתה שדה חיטים השוות יותר מהסומסמים, אז בעל השדה מרוויח מחלקו יותר מה שמרוויח מהזורע הסומסומים. סבר רבי נמי, מייב לשיבך דבני בני, בעל השדה מנקה מחלקות הרווח שבין החיטים לסומסמים וכו'. אמר נבח, מדיבתל רבינה, עתו אשכח וערה לו אשכח אבך, ורק הוא גרם את השבח. לא, הקרקע לא השביחה, רק הקרקע עצמה גרמה ליבול להיות משובחת. לכן, ודאי שגם הקרקע גרמה לתוסף את השבח, מגיע גם כן לבעל הקרקע חלק בשבח. לכן יטול בעל הקרקע חלק בחיטים כפי שנותן בסומסמין. הגענו לסוף דף קוף דלת עמוד ב' ונראה את המשך בזאת השם פעם הבאה. חזק וברוך.